יאיר נבות, אני סיימתי חופשה קצרה בלונדון, הופעה, עניינים וזה, אחרי סאגה של הרפתקה בשדה התעופה, והכל מתועד כבר. אתה גם חזרת מחופשה קצרה באיטליה במקרה שלך,
כן.
ונדמה לי ששנינו נתקלנו בתופעות המון. קודם כל, אתה פחות נתקלת בזה ברמה האישית, באמת הבלגן בתיירות, בתעופה, בשדות התעופה, והדבר השני, ההתחממות הגלובלית, מתחילה להיות מורגשת במקומות שאף אחד לא חשב שהיא תגיע אליהם כל כך מהר. אז קודם כל שלום ומה שלומך.
בסדר גמור, טוב לחזור לפה, טוב לשוב, שמח שגם אתה שבת בשלום מהחופשה. כן, אנחנו חזרנו מחופשה משפחתית קצרה באיטליה, כללה את רומא ואזור אמלפי במרכז איטליה שם דרומית לנפולי, אזור מהמם.
כן.
אבל כמו שאמרת, אנחנו גם עדים פה לבלגן נוראי בשדה התעופה, נמל התעופה של סחיפול, שהוא כמובן אחד מהגדולים והחשובים באירופה, בצומת חשוב מאוד של תעופה עולמית, ומה שקורה פה בשבועות האחרונים, למעשה זה כבר לא שבועות, זה כמה חודשים כבר, לכן מאפריל, זה פשוט ברדק לא נורמלי, ובהחלט צריך לדבר על זה, זה משפיע על הרבה מאוד אנשים, ועולה להרבה מאוד אנשים הרבה כסף והרבה מאוד עצבים.
כן, אז אנחנו נזכיר שאנחנו בפודקאסט שלי, בפודקאסט של טובי פולק, על הדרך, ואנחנו נחזור ונדבר גם על המלחמה באוקראינה, מה קורה שם, קצת התנתקנו רובנו, לא נעים להגיד, מהאירועים האלה, זה נכנס לתוך סוג של שגרה, שגרה איומה אבל שגרה, וגם אתה ואני לא ממש, לא, התייעצנו מדי פעם ואין מה להתקן, אין מה לחזור על אותם דברים, אבל גם הספקנו להיות קצת בחופשות וקצת לחוות את הענף הזה שכבר כמעט 3 שנים די נמחק. אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, אני אזכיר לכם את כתובת הפודקאסט, שזה podtuvi.com, ואת כתובת המייל שלי, שזה polak.tuvi@gmail, נחזור עם השיחה המחודשת, נחזור לחיים עם יאיר נבות, אז עוד רגע. אז כאמור, נציגינו באירופה, באירופה המערבית והרבה באירופה המזרחית, יאיר נבות חזרה איתנו אחרי מה? שבועיים, שלושה, ארבעה, אני לא יודע כבר כמה, שלא שוחחנו. מי סופר? אז זהו, אז הספקנו קצת לשים בצד את המלחמה האיומה, רוסיה-אוקראינה, בעיקר באוקראינה, ואת כל ההשלכות, דיברנו על זה הרבה, על ההשלכות הכלכליות, משבר האנרגיה שיבוא בגדול לקראת החורף, המחירים של כל המוצרים, שריפות שדות החיטה, עכשיו אנחנו רואים שם באמת קטסטרופה, חוסר היכולת להשתמש בגרעינים שנצברו במאגרים הגדולים, כי פשוט ירקבו ומפציצים את הרכבות ואת האוניות, כל הקטסטרופה הזאת. אבל לפני שנחזור לסיפורי רוסיה, כמו שאמרנו, אתה חזרת מחופשה קצרה, אני חזרתי מחופשה קצרה, העולם כמרקחה, סליחה על ההשאלה,
כן.
השאלה מכותרת של דבר מלפני 60 שנה או כמה, זה נדמה שהעולם פשוט לא, זה כמו איזה תינוק, הוא צריך להתחיל ללכת מחדש, הוא זוחל לאחור.
זו התחושה באמת שמקבלים, קודם כל שמסתובבים בעולם, שמטיילים בעולם, שטסים בעולם, והיום, אחרי שכבר הקורונה ממש נרגעה, אנחנו רואים שתעשיית התעופה ותעשיית התיירות בכלל, בוא נדבר על אירופה, כי מעבר לאירופה זה נכון גם לא למקומות אחרים, אבל אנחנו מתמקדים באירופה ובישראל, אנחנו רואים שלתעשיית התיירות, עם דגש על תעשיית התעופה, יש קושי מאוד מאוד גדול להתמודד כרגע עם ההשלכות של המצב או המציאות של אחרי הקורונה. כמובן שבזמן הקורונה, בזמן השיא של הקורונה, הסגרים, אירופה הייתה סגורה ומסוגרת, החברות הללו לא טסו, כמובן שהפסידו הון עתק, מי ששרד שרד, מי שלא צריך איכשהו לנסות ולפצות את עצמו ולהחזיר, אבל מעבר לעניין הכלכלי פה, וזה מתבטא גם במחירים המטורפים של חברות התעופה,
וגם בתי המלון צריך להגיד.
ובתי המלון גובים מאיתנו הלקוחות, מעבר לזה אני חושב שיש פה השלכות גם על עולם העבודה, על שוק העבודה, ופה אנחנו רואים, בא לידי ביטוי, העניין הזה הבעייתי מאוד של המחסור בכוח אדם בהרבה מאוד נמלי תעופה. אני יכול לספר למשל על מה שקורה בסחיפול, זה לא התחיל מעכשיו, זה התחיל כבר מחודש, אמצע חודש אפריל, יש מחסור נוראי בעובדים בנמל התעופה סחיפול, החל מהחבר'ה שאחראים על הבידוק הביטחוני, וחלה באנשים שמעמיסים מזוודות, וכל האנשים שנותנים שירות בתוך אותה שרשרת החיול של התייר, אם תרצה, כשהוא מגיע לשדה תעופה, ולדבר הזה יש השלכות מאוד מאוד קשות, יש ביטולים המוניים של מאות, אם לא אלפי טיסות בחודשים האחרונים, זה קורה גם היום, זה קורה גם עכשיו, יש טיסות בשדה תעופה סחיפול, הודיעו חברות תעופה כמו KLM, כמו טרנס-אביה, חברת בת של KLM, הודיעו על ביטול של מאות טיסות במהלך הקיץ, כמובן הם ידעו לגבי טיסות ספציפיות, אבל יש גם לפעמים מקרים של ביטולים ברגע האחרון, מי כמוך יודע, כמו שקרה במשל בישראל, והדבר הזה הופך את כל חוויית הטיול, התיור, לחוויה מרגיזה, מתסכלת ומעצבנת במיוחד, כשאתה לא יודע אם תקבל את המזוודה או לא תקבל את המזוודה, אתה בכלל לא יודע אם לא, תטוס או לא תטוס כמעט עד הרגע האחרון. לפעמים יש לא מעט אנשים שמצליחים לטוס והכל בסדר, זה קרה גם לי עכשיו, הכל עבר בסדר, הכל עבר חלק, אבל יש המון המון אנשים שזה לא המצב אצלם, אני שומע פה מחברים, אני רואה פה מה קורה.
ואתה קורא את השרשורים, והציוצים שלי. אני אגיד לך ככה, קודם כל, הקורונה לא חלפה, צריך להגיד ביושר, בארץ יש כמויות אדירות של אנשים שהם מתבררים כחיוביים. אגב, זה לא אומר שאנשים חולים, זה אומר שאנשים חיוביים. הם לא חיוביים באופן כללי, כן, רוב האנשים הם לא כאלה, אבל הם חיוביים לקורונה. ופשוט העולם לומד לאט לאט לחיות עם הדבר הזה, ולדעתי על כל חולה או חיובי שמדווח לשלטונות, עושה בדיקת PCR מוסדית, יש עשרה שאו לא נבדקים, או נבדקים בבית, נשארים בבית יומיים, ארבעה, חמישה, מרגישים יותר טוב ומשתחררים.
כבר לא מתייחסים לזה, מתייחסים
לזה כמו סוג של שפעת. בדיוק, זה כבר נהיה סוג של הצטננות שפעת.
גם חברות התעופה לא דורשות יותר בדיקות ולדות.
אין יותר את התפסים, לא לפני, לא אחרי, לא שום מגבלה מהסוג הזה. אז צריך להגיד שזה לא אחרי הקורונה, אלא מתרגלים לחיות עם הקורונה, או עם הווריאציה הנוכחית שלה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה... כן, כל הסיפור של המחסור בכוח אדם הוא ידוע, אני בוגר חוויות מזעזעות מנתב"ג בכמה שישה שבעה ימים האחרונים, האירוע הגדול שלי היה לפני שבוע, ואחר כך חזרנו, והחוויה של החזרה הייתה הרבה יותר פשוטה וחלקה, you can never know, זאת אומרת, זה פשוט נעלם. כן, גם הטיסה שפספסנו, למי שהשמיץ את הסיפור, הגענו בזמן, הגענו עם טרולי בלבד, עשינו צ'ק אין בבית, במחשב, הגענו עם בורדינג קארד ביד, כל מה שצריך לעבור זה רק עם הסטיקר של הביטחון ומיד לשיקוף, ואתה אמור להיות בגי תוך שעה, שעה וחצי, הגענו שלוש שעות לפני, לפי כל ההנחיות, לפי הכל, היו שם תורים רק לשיקוף, בטרמינל אחד באמת שזה הנגר נטוש ועזוב, שכבר לא בנוי לדברים האלה, בטח לא לכמויות שדחפו לשם.
לעומס הזה, כן.
כן, לא רק לעומס, כל הפסיליטיז, כל הסיפור הזה של טיסה, כל התחנות של המעבר הזה, ברגע שנוצר פקק בשיקוף, בקומה שנייה, לפני ביקורת הדרכונים, או אחרי ביקורת הדרכונים ואחרי הביטחון, שלושה ארבעה מסועים של שיקוף, שפשוט לא הספיקו, היו אלפי אנשים. עכשיו, זה לא שמישהו ישביט, בהתחלה זה נראה כמו סבוטאז', כמו איזה חבלה מכוונת, לא, פשוט מסה אדירה של כמויות של נושאים שהשדה לא...
לא יכול להכיל.
לא יכול להכיל, וזה אי ספיקה נטו. עכשיו, יותר מזה, אין ניהול, למטה לא הייתה מערכת קריזה. אף אחד לא ידע טיסות מגיעות, טיסות... הלוחות המקוונים שמודיעים על גייטים ועל מצב האון טיים, לא און טיים, שום דבר לא התעדכן, אנשים שישבו בבית מול האתרי האינטרנט של נתב"ג, של רשות שדות תעופה, היו יותר מעודכנים ממי שישב למטה בתורים, מי שעמד למטה, אין איפה לשבת. וכשאתה כבר מבין שאתה הולך להפסיד את הטיסה, שהכל מתעכב, אתה מנסה לפנות לאנשים, אין אף בעל סמכות, אין עם מי לדבר. כוח האדם שם, אני באמת לא רוצה להעליב אף אחד, אנשים כבודם במקומם, וכל אחד עם הכישורים והיכולות והניסיון שלו, כוח האדם הזה לא מתאים, בוודאי לא לסדוף, אני לא יודע מה הוא כן מתאים, אבל הוא לא מתאים לעבודה במקום שבו זה גם ענייני ביטחון, זה גם ענייני כסף, כסף גדול. אנשים, אני למשל, נשרפתי איקס אלפי שקלים, כי אף אחד לא יחזיר לי טיסה של לוקוסט. אין, זה בכלל לא...
אין לך,
אני אפילו מה להגיד, אני אפילו מה לפנות לחברת התעופה, כי מה, לא הגעת לטיסה, מה אתה רוצה ממני? תבוא 24 שעות קודם. זה בכלל לא אכפת להם. זה היה מזעזע. אף אחד לא בדק את התורים. סליחה?
הטיסה יצאה.
הטיסה יצאה. הטיסה יצאה, ולמחרת, שהגענו עם ספר, יצאנו לנגוע כרטיסים אחרים, הגענו פחות או יותר לאותה טיסה, באותן שעות, חברה אחרת לא חשוב, הגענו שעתיים אקסטרה לפני, השדה היה ריק, גמרנו הכל, אי אפשר לעלות למעלה, כי הדלפקים עוד לא נפתחו, זאת אומרת, אפילו לא היה אף אחד שיחליף את הבורנינג, לא משנה, הגענו שלוש, לא יודע מה, היינו בגייט שעתיים לפני המועד של הבורדינג, ואז הסתבר שהמטוס עצמו מגיע באיחור שעה וחצי מלונדון, ויקצה מתל אביב רק שעתיים אחרי או יותר, ממועד המראה המקורי, זאת אומרת, בילינו שם יום שמזל שיבאתי את הלפטופ. ובאמת אין לי מי לדבר, ורק בשביל לזרות מלח על הפצעים שלי ושל כל מי שהפסיד את הטיסה וכל מי שסבל בשבוע שעבר, מתראיין ממש עכשיו בשעות האחרונות מנכ״ל נדבג או רשות שדות
התעופה,
איזשהו קצין במיל שקוראים לו טופולנסקי, נדמה לי שהטייס, אני לא זוכר, ואומר, אל תבואו יותר, לא צריך לבוא יותר משלוש שעות, זה יוצר עומסים והכל, הטיסות יחכו לכם. מה אתה אומר? זה בדיוק מה שאמרו לי על נבלות בתור, הטיסות כולם באותו מצב, הטיסות יחכו, אתם לא תאחרו את הטיסה.
אופס.
חרה בלמן, אוקיי? כן. זה מה שהיה. כן. טוב, התעצבנתי מספיק בימים האחרונים, חשבתי שאני נרגע, אבל באמת הציטוט הזה שלא חרפן אותי לגמרי. אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה. קודם כל, אני חושב שממה שאני התרשמתי מלונדון, היא נורא שקטה. זאת אומרת, היא... זה לא שהיא ריקה, וזה לא שהיא שקטה בשני מובנים. אחד, קודם כל, באמת יש שם באמת מאמץ, אומרים שזה בוריס ג'ונסון, זל מה שנקרא,
בדרכו החוצה.
ששינה, שהכניס המון המון קטע ירוק לעיר, שהמהירות שם הוגבלה ל-30 מייל, או משהו פחות מזה, 20 מייל, בתוך העיר, אנשים ממש זוחלים, אין, אתה מרושת במצלמות, והם לא יכולים לנסוע יותר מהר. והמון המון רכבים חשמליים, המון, כל הרבה מאוד מהאוטובוסים ומהרכבים הפרטיים וממוניות ורכבי שירות.
זה מגמה אירופאית.
הרעש, כן, הרעש ירד בצורה דרמטית. לקח כמה שנים מאז שהייתי פעם אחרונה בלונדון, זה דרמטי. דבר שני, אנחנו מדברים על יולי, לתוך אמצע, כמעט אמצע יולי, לא דחוס ולא עמוס, באמת, בפיקדיל, ובטראפל גארד, ובקובן גארדן, ובכל מקום, ובטיוב, רגוע, אז כנראה שהתיירות לא ממש חזרה בפול כוח.
או, זה תלוי איפה מסתכלים, כי אם אני עכשיו הייתם את תמונת המראה מרומא...
יפה, יפה, אז סיכמתי את החוויה שלי מלונדון, תכף נדבר על עוד איזה משהו ששנינו שותפים לתחושה שלו, אבל בוא תתן לי את הזווית של אירופה שהיא לא, מה שנקרא, on the island, לא בריטניה שהיא מנותקת פחות או יותר, גם מברקסיט וכל מה שהיה שם, אירופה הרגילה, אירופה המערבית הקלאסית.
כן, בכל מה שקשור לאיטליה ולרומא, קודם כל, רומא היא כמובן מהממת ומטמטמת, אני לא מחדש פה לאף אחד. רומא בקיץ, בחודש יולי, עמוסה לעייפה.
חד משמע.
ולמרות שמאוד נהננו, ולמרות שידענו שאנחנו מגיעים בזמן שהוא מאוד מורכב מבחינת העיתוי והעומס, עשינו את זה בכל זאת, אבל רק כשאתה נמצא שם שוב בזמן הזה, אתה מבין שזו אכן טעות לבוא בזמן הזה, משום שיש פה שילוב של שני דברים. הדבר הראשון זה כמובן מזג האוויר. יולי, רומא, חום אימים, 30-33 מעלות, לחות, חום מאוד מאוד כבד, שמאוד מקשה להסתובב.
ולא בכל מקום יש מזגנים, צריך להגיד, זה אירופה מערבית.
נכון, יש לא מעט, אבל לא בכל
מקום. כן, לא, נכון שבאנגליה יש פחות מאשר באיטליה.
נכון, לא בכל חנות, לא בכל מסעדה.
נכון.
וזה דבר אחד. ודבר שני, זה כמובן העומס, ורומא הייתה מאוד מאוד עמוסה. האזורים המרכזיים... ממש מפוצצים מהמדרגות הספרדיות, וכל המזרקות המפורסמות. דווקא באזור הוותיקן היה סביר, אבל...
זאת אומרת, אין קונים ל...
אין קונים ל...
לאמונה.
לפופ, לכנסייה הקתולית. אבל באופן כללי, באופן כללי זה, 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 זה עיר מאוד מאוד עמוסה בזמן הזה של השנה, אני בטח לא מחדש לאף אחד, אבל זה משפיע על כמובן על החוויה, כי זה מאוד עמוס, זה מאוד צפוף, בערב עוד יותר, כי אז כולם יוצאים, כי אז לכאורה יותר נעים, אבל לא באמת יותר נעים, כי מאוד חם גם בערב. אבל שלא ישמע פה איזשהו סוג של, אתה יודע, לכאורה שאני מעלה לו מתבחן או מקטר, כי סך הכל היה באמת את החופשה נהדרת, ואחרי זה אנחנו הזזנו דרומה, לקחנו רכב והזזנו דרומה לכיוון אזור של אמלפי,
אמלפי, סורנטו, החוף המדהים בדרום איטליה.
כן,
שם אני בעד פוזיטנו, אגב, זה הפייבוריט שלי.
פוזיטנו מדהימה, והעיירה המקסימה רבלו מעל אמלפי מדהימה. שם גם היה עמוס, אבל אתה יודע, יש לך את המרחבים המדהימים האלה, ואת הנופים המהממים האלה עם הים והערים.
שם לא צריך יותר מאשר מכונית, אלפה רומאו עדיף, ולנסוע בכבישים האלה. באמת לא צריך יותר
מכן. כן, וגם לנסוע בכבישים האלה, אגב, זו חוויה בפני עצמה, משום שמדובר בכבישים שהם מאוד מאוד צרים.
נכון.
אתה מתחכך באוטובוסים ברמת הסנטימטר.
אתה נוסע, כל סיבוב שני אתה צריך לקחת רוורס, כי האוטובוס לא יעבור.
כן, כן, כן.
אני מנוסע בעניין הזה.
זה חלק מהחוויה, והנופים בדרך שווים את זה. בלי שום, בלי שאלה בכלל.
עד סלרנו, עד למטה, אנחנו הגענו.
כן, כן, זה היה, זו באמת סך הכל הייתה חוויה מאוד מאוד יפה ונופים מהממים. אבל לכל דבר טוב, אתה יודע, יש סוף.
כן, כן, עוד דבר אחד, ודיברנו על שדות תעופה ומחירים של חברות התעופה, סתם בשביל לסבר את האוזן, מדברים על אלה, על חברת תעופה לאומית, מזמן היא לא לאומית ולא שום דבר כזה, למרות שזה אנשים עוד לוקים בלוקל פטריוטיזם הטיפשי הזה, אחרי שהפסדנו את הטיסה, אנחנו נברר מה אפשר לעשות, טיסה אחרת וכו', ואז שלחו אותנו לדוכן של אלה, לקאונטר כזה של מכירת כרטיסים.
שירות לקוחות.
כן, איזשהו מקום כזה בטרמינל 3, והיינו צריכים לעבור מטרמינל 1, לא חשוב עכשיו כל התלאות האלה, כן, נשארנו לנו שני כרטיסים ללפנות בוקר, אני מדבר איתכם, זה היה 9 בערב, נניח ל-10 בערב, ל-5 לפנות בוקר, כן, שני כרטיסים אחרונים ללונדון. כרטיס אחד ב-$1,200 one way. זאת אומרת, 2,000, שני אנשים, $2,400, כיוון אחד, כאשר כל הטיול ביחד, כל הטיסות הלוך וחזור בחול, היה עולה אולי חצי, אולי שליש מזה. פשוט בלי שום כן. בושה, זה, כן. זה אגב, אם הייתי רוצה פרימיום, שזה עדיין לא פרסט ולא ביזנס וזה, פרימיום $1,600 לבן אדם. תחפשו את החברים שלכם, ויש לי נקודות מתמיד, ואני לא רוצה לשמוע.
זה מחיר שדגל שחור גדול מתנוסס מעלה.
זהו, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, גם מחירי המלונות. אם אתה רוצה מלון סביר, מלון סביר בעיר מרכזית, זה שחיטה, זה פשוט שחיטה.
וזה עוד יותר נכון כשאתה מדבר על מלונות אפילו שהן לא בערים, אלא מלונות, מה שנקרא מלונות נופש, או מלונות שהן
לחופייה,
בריזורטים, מקומות כאלה, אנחנו מתנהלים לא מעט בעולם, כמובן שבזמן הקורונה פחות, אבל משווים את העבר לעומת היום, בבדיקות שאנחנו עושים, מקומות שעוד רוצים לנסוע אליהן, הזינוק במחירים הוא פשוט מטורף. זה זינוק של, אתה יודע, אני לא ישבתי וחישבתי, אבל
300% בשקל.
מאות אחוזים. כן, מאות אחוזים. זה פשוט מטורף.
אגב, בדרך חזרה, שכבר כל המסלול השתבש בהכל, גם חיפשנו כרטיסים יותר נוחים לחזור, מצאנו בשעות הבוקר, זו כרטיסים אחרונים בטיסה שחזרה בבריטיש איירווייז, חזרה לתל אביב מהיתרו, מקום זה לא לוטון ולא גטוויק, לא בתוך העיר, אבל מלון שדה תעופה ראשי, בריטיש איירווייז, חברה מהוותיקות שיש, סדירה עם מסורת והכל, ולכאורה מקבילה לאלה מבחינה הזאת שחברה לאומית עם הרכאות או בלי מרכאות, ב-$300 לכרטיס, בלי שום בעיה.
אז כמובן שרצת אליהם ואמרת שאתה מוכן שלהם 1,600,
ברור, ברור, מה זאת אומרת, אני התרגלתי לטוב, ושם זה כבר טיסה מסודרת, עם טיסה סדירה. טיסה סדירה עם אוכל ושתייה וקפה ואלכוהול וכל מה ש... שכחתי שזה קיים, האמת שכל כך הרבה שנים אנחנו טסים כבר לוקוסט, ששכחתי שבכלל אופציה כזו. שלא לדבר על הקורונה, שנתנו לך דברים סגורים בפלסטיק הרמטי. אגב, אני מעדיף, כל המנות האלה, החמות, הן לא תמיד הדבר הכי נוח בכיסאות צפופים.
לא תמיד מנות ולא תמיד חמות.
כן, לא, חם מדי לפעמים, אבל לא חשוב. בקיצור, זה באמת, סתם אני מדבר עכשיו על אל על, באופן ספציפי, שיחפשו אותי איפה שהם רוצים, זאת חזירות, ההתנהגות של החברה הזאת היא פשוט מתחת לכל ביקור. אסור לטוס עם החברה הזאת, הם איומים.
אני חושב שהרבה מאוד אנשים נוטים לשכוח, או לא רוצים לדעת, או ממשיכים להתייחס אל על כחברה הלאומית של ישראל. וכמובן לא היא, זה לא המצב הרבה זמן. אלה לי בידיים פרטיות, יש לה הרבה מאוד צרות.
החליפה ידיים פרטיות כבר כמה פעמים.
כן, ויש לה הרבה מאוד צרות, יש לה עכשיו בעלים שהוא בחור מאוד צעיר.
כן, גם המנכלית לא ברור כל כך מאיזה ענף הגיע, וזה לא הענף הזה.
ואני שומע הרבה מאוד סיפורים מהאנשים ש... ותמיד יש את הסיפורים האלה של מישהו שאומר, אני רוצה לספר לכם על חוויה טובה. לא, חייכו אליי.
טסנו לאיטליה וחזרה באל על לפני חודש, למילאנו, וזה היה בסדר, אני חייב להגיד, יצאו בזמן,
אבל זה בסדר, זה מה שזה אמור להיות, אתה שילמת כסף.
זה בדיוק, זאת אומרת, אני לא מתפעל ממשהו שהוא מובן מאליו.
מה הפלא הגדול?
שהוא מובן מאליו, זה דבר ראשון. דבר שני, וגם המחירים היו סבירים, 400-500 דולר, לא זוכר מה. וכמובן שזה לא דומה למחירי רצפה שהיו לפני הקורונה, כי כל הסיפור הזה, זה גם חלק מהעניין, כל הסיפור של הלואו קוסט, down the drain, אני לא יודע אם זה יחזור אי פעם, קשה לי להאמין. גם מחירי הדלק, כל הסיפור הטיסות.
הם חייבים הכנסות.
כן, הם חייבים להתקיים. אבל, ובאמת, הטיסות היו על הכיפק, והצוות היה עדיב ונחמד, פינקו אותנו, היה בסדר. העניין הוא שאתה תבחן, בכל תחום בחיים, נבחן כשדברים לא מתקתקים כמו שצריך, כשיש בעיות. וברגע שהבן אדם במצוקה ויש לך זוג כרטיסים והכל, מה זאת אומרת לקחת על כיוון אחד לטיסה שפעם הייתה עולה 300-400 דולר, ואם היית קונה אותה כמה שבועות מראש, יכול להיות שהייתה 600 דולר, לדרוש 1,200 דולר על הרגע האחרון, על איזה בסיס המחיר הזה נקרא?
על בסיס ניצול המצב הספציפי,
ניצול שיחפשו אותי,
להפקת הרווחים, זה הכל.
כן, כמה שהם יפסידו מאנשים כמוני וכמוך, או כמו החברים שלי, לא משנה, אתה לא בקטע של אלעל עכשיו, anyway, אתה יודע, שהם היו מצליחים לעשות עליי או שניים בקופה,
הנזק
והקלקולציה ארוכת הטווח של הדברים האלה תחסל אותם. זה לא יכול להחזיק מעמד לנצח, זה פשוט לא יחזיק.
לא בטוח, כי תמיד אני מעריך שתמיד יהיה שיטוס עם אלעל, כמו שאתה יודע.
אני לא יודע אם זה יקרה עוד הרבה במחירים האלה, זאת אומרת, אם המחירים האלה יישארו כפי שהם, אגב, גם כשחיפשנו גם לאיטליה וגם חשבנו לצרפת וכמובן עכשיו לונדון והכל, המחירים של אל על היו...
בין הכי יקרים.
הכי יקרים, לא בין, הכי יקרים, הכי יקרים.
צריך לומר שכמעט בלתי אפשר למצוא עם כרטיסים זולים. זה לא ש...
לא, זולים, תן לי מחיר סביר, תן לי מחיר.
אבל זהו, אבל בתוך הטווח הזה של...
בפרופורציות.
של המחירים הלא זולים ממילא.
בוודאי.
אז אלה לי בטח בין המצטיינות. כן. בקטע של מחירים יקרים.
כן, אז אוקיי. אז נניח כרגע לכל הסיפור הזה, מיצינו אותו, אני עייפתי ממנו ואני מעדיף לא לדבר.
כל תיירנו שבו בשלום בבסיסם, הכל בסדר.
עד להודעה חדשה. משהו אחר, משהו אחר שלחד את עיניי, מעבר לשקט היחסי של לונדון ולזה שהיא לא הייתה צפופה במיוחד ביולי, שזה קצת הפתיע אותי, אני חייב להודות, גם אפשר היה למצוא כרטיסים להצגות, והאולמות לא היו מלאים, באמת, כיף. אפילו ההופעה בהייד פארק, זה פסטיבל קיץ של כמה ערבים, פארק, לדעתי, לפחות שבועיים ברציפות, יש להם פסטיבלים שם את כל ה... גם הופעות חדשות וגם דחפו לכמה שבועות את כל ההופעות שנדחו מ-2020 ו-2021, אז הייד פארק היה מלא, אבל הוא לא היה צפוף כמו שאחרים הכירו מפסטיבלים קודמים. רגוע, יחסית. אבל דבר אחד, כשהגענו להייד פארק, שמנו לב אליו, וזה היכה אותי די בהלם, חג החציר, זאת אומרת, כל הדשא, כל הגרס הירוק של, 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 של הפארקים העצומים האלה של לונדון, יבש כמו קש שאורזים אותו אחרי הקציר. מדהים, מדכא, זה פשוט לא יאמן, לא היה פיסה אחת ירוקה בכל הפארק העצום הזה. והתחלתי לברר קצת על העניין הזה, ואמרו, אין גשם. אין גשם.
זה מדהים, בלונדון.
כן, זה לונדון. ובלונדון אתה, הפריט חובה דבר ראשון, או שכמיה או מטריה, אתה לא, אתה לא, לא מעלה על דעתך מי שכבר יצא להיות באי הבריטי. אין דבר כזה יום בלי גשם. יכול להיות קצת זרזוף, יכול להיות בלילה, יכול להיות לפנות בוקר, יכול להיות, לא יודע, שעה במשך היום, זה לא משהו ששוטף אותך כמו פה, זה לא המונסון, אבל גשם, תמיד ירד גשם. כלום, כלום, אין עננים. היה חם, היה יבש.
ממש קיץ שחון.
כן, עכשיו אתה דיברת על איטליה, איטליה זה מדינה תיכונית, היא בגדול קצת יותר צפונית, אבל היא דומה לישראל, היא דומה ליוון, היא דומה לפורטוגל, היא דומה לספרד, בסדר, אנחנו יודעים איך זה בקיץ, אבל באי הבריטי שהוא הרבה יותר צפוני.
כן, זה כמובן הרבה יותר
חריף. זו הייתה תחושה מאוד מאוד קשה, והתחלתי לברר קצת והסתבר שאכן הם סובלים מהעניין הזה, הם סובלים מהעניין, אנשים שחיים בלונדון, חברים, אנשים בטוויטר וכולי. מסתבר שההתחממות הגלובלית מכה ביטה.
השאלה אם זה אשכרה סוג של בצורת, או פשוט התחממות שבא לידי ביטוי באמצעות מה שראית, אתה מבין?
אני לא מניח שזה בצורת, כי שוב, זה קיץ עכשיו, ו כמויות הגשמים והמשקעים של קיץ הם הרבה יותר סמליים מהממוצע השנתי.
בבריטניה בדרך כלל הם כמויות מאוד מוצקות גם בקיץ.
כן, אבל שוב, תשמע, זה ישפיע. זה ישפיע, כי יש דברים שהם גידולים או אפילו נוי שיתרגל לקבל מים גם בקיץ. אין פה מחוכמה. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. הם לא יכולים כל כך מה לעשות, אין להם הרבה מה לעשות מזה. הם לא ערוכים להשקיה. אז זו מדינה שבכלל לא יודעת מה זה השקיה. והם יהפכו לצהובים, אם זה יימשך, ואין סיבה שזה לא יימשך. כלומר, מה יקרה? אנחנו נשאב חזרה את כל החורים שבאוזון, נמלא אותם, כאילו, מה?
זה חלק מהתהליך שהעולם עובר, של אותה התחממות גלובלית, כמו שאמרת. באיטליה, אני יכול לומר שהיה אזור שהוכרזה בו ממש בצורת באופן רשמי, אבל כמו שאתה אמרת, איטליה זה אולי קצת הרבה יותר כמובן דרומית, ים תיכונית, ולכן שם זה עוד, אני בטוח גם שאם אנחנו נבדוק מקומות כמו ספרד, וכמה שיש יותר דרום, הפורטוגל.
יש עכשיו, יש שריפות עצומות בפורטוגל.
כן.
גל חום מטורף.
כן, אז זה עוד דוגמה. זה לא קורה, הדברים האלה לא קורים סתם.
כן.
אנחנו לא מדענים, אני לא מדען, אתה לא אומר, אנחנו לא מדענים, אבל אנחנו מספיק מאורים ומכירים בשביל להבין שהדברים האלה מגיעים מסיבה. הם קוראים ומתרחשים מסיבה, לא מתרחשים סתם ככה. וזה תהליך שהוא מדאיג, ההשפעות שלו, ההשלכות שלו מדאיגות, וגם קדימה כמובן, זה נכון כמובן גם לישראל, אולי הרבה מאוד לישראל.
ישראל היא מדינת מדבר, אנחנו יודעים.
עם הקיץ הצחיח הזה, והחודשים שלמים בלי גשם.
אנחנו רגילים, אנחנו רגילים, אצלנו, קודם כל יש מפעלי התפלה שהגדלנו פחות או יותר את העולם בדבר הזה, זה ביג טיים. אז מים לא חסרים בארץ, זה יקר, אבל הם לא חסרים. והדבר השני, אנחנו מדינת מדבר, צריך להגיד, זאת אומרת, אין פה, החורף האחרון אגב היה גשום בצורה יוצאת דופן, גשום מאוד.
ומסתכלים למשל על המפלס של הכנרת וכן הלאה, אז אנחנו במצב טוב.
כן, שזה גם מחזורי, אז לך תדע, אני שוב לא אקטימיסט, אני לא...
היו שנים ארוכות הרי שהמפלס ירד כמעט לקו
התחתון. לא, אז אני אומר, לא ניכנס עכשיו, אנחנו לא בתחום, אבל פתאום זה עיקה בי, וככה התחלתי לברר, וזו תופעה חדשה יחסית, והיא בהחלט מעוררת הרבה מאוד דיונים במקומות המועדים לפורענות בקטע הזה, כי הם באמת לא, 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 אתה יודע, מי שחי באזורים חמים יודע מה עושים במקרים כאלה. זה גם כמובן יהיה אחר כך מיזוג וקירור וצינון, ויש ענייני מזון, יש מקומות שבהם אתה לא היית חייב, אתה יודע, בצפון היותר רחוק, לא היית חייב להחזיק מקררים בכמויות עצומות, שלא דבר על מזגן.
עד כדי כך, אבל בגלל שהטמפרטורה מתחילה,
הכל עולה. בסדר, טוב, נעשה הפסקה קצרה, ואחריה נחזור לכיף האמיתי שלנו, לדברים שאנחנו נהיים באמת, כלומר מלחמות ומתים. עוד רגע.
שלום,
טוב, אחרי שבילינו ונפשנו וכיתרנו, צריך לחזור למציאות ולזכור שאנחנו בצד החיובי של, של כל המפה האירופית הזאת, הפן אירופית הזאת, כן. העולם המערבי, כי ממש לידינו, איפשהו בקצה המזרח, שזה רוסיה, אוקראינה ושכנותיה, המצב לא השתפר במיוחד בשבועות האחרונים שבהם לא דיברנו, ואוקיי, אז אתה יודע מה, without further ado, מה מצבנו?
כן, שם? אז כמו שאתה אומר, אני חושב שמאוד חשוב תמיד לזכור, אנחנו מפספסים טיסה, או כועסים על הדייל, או המלון שלנו, המים חמים מדי, צריך לזכור שיש אנשים באוקראינה שנהרגים על בסיס יומי בהפגזות, אנחנו נמצאים היום ביום ה-139, היום ה-139 של המלחמה, זאת אומרת, אני מוצא את המספר הזה, ואני בעצמי לא מעכל את זה. זאת אומרת, 139 ימים של מלחמה, כשמה שאנחנו בעצם רואים בתקופה האחרונה, זה שתי התפתחויות מאוד מעניינות. מצד אחד, אנחנו רואים שהרוסים מגבירים את הלחץ הארטילרי, את ההפגזות הארטילריות על אזורים מיושבים, לא רק במחוז, לא רק במחוז לוגנסק בחבל דונבאס, אלא גם מעבר לו, הם מפגיזים ארטילרית ובאמצעות טילי שיוט גם מערים אחרות, אם זה חרקיב שסופגת בשבועות האחרונים הפגזות מאוד מאוד כבדות, כולל הפגזה מאוד קשה אתמול שיש כתוצאה ממנה לפחות 8 הרוגים, ומצד שני, אנחנו רואים מה עושים האוקראינים, וזה דבר מעניין שלעצמו. האוקראינים בתקופה האחרונה מתמקדים בהפעלה של אותן מערכות מערביות שסופקו להם, בעיקר מערכות אמריקאיות, מערכות ארטילריה, של רקטות מדויקות וכן הלאה, ופוגעים שוב ושוב במאגרי תחמושת רוסים, באזור, בתוך השטחים הכבושים שרוסיה מחזיקה, בעיקר בדרום אוקראינה, באזור חרסון, אבל לא רק, יש לילות שבהם יש מתקפות אוקראיניות נגד עשרות יעדים רוסים כאלה, הם מצליחים, צריך לומר, באופן די ברור לפגוע באותם מאגרים, רואים כל הזמן את הדיווחים ואת התיעודים ואת הסרטונים של מאגרי תחמושת טובי ענקיים, שפשוט עולים לשמיים פיצוצי ענק, והמטרה של האוקראינים פה זה לא רק, זה לא רק סתם לפגוע ברוסים, יש פה מטרה שהיא יותר גדולה. המטרה היא קודם כל כמובן לפגוע ביכולת של הרוסים להשתמש בארטילריה. הרוסים יורים עכשיו המון ארטילריה, כמו שאמרתי קודם, אז הפגיעה הזאת של האוקראינים באמצעות אותן מערכות מערביות מדויקות יותר ואיכותיות יותר, פשוט פוגעת ביכולת הרוסית לפעול. ודבר שני, יש פה מטרה רחבה יותר, והיא הכנת הקרקע לקראת מתקפת נגד גדולה שהאוקראינים מתכננים, אפילו בלשונם הם כמו שהם עודים, יכול להיות בשבועות הקרובים, יכול להיות בחודשיים הקרובים.
יאללה, לכבוש את רוסיה.
על אזור, לא, רוסיה עדיין לא, אבל את דרום אוקראינה הכבושה על ידי הרוסים, עם כמובן...
מלחמת השחרור.
הדרגש הוא על אזור חרסון, כל האזור הזה של דרום אוקראינה, בואכה חצי העיקרים, והאוקראינים בעצמם אומרים את זה די בגלוי, הם כרגע עסוקים בלגייס, להשיג כוח אדם בין מיליון חיילים, שיתאמן ויהיה מוכן.
מה גודל הצבא? מה היקף הגייסות שיש לאוקראינים בימים האלה?
או, אז זאת אחת השאלות, אין לנו נתונים...
לא, סדר גודל, מה הערכה במערב?
כן, האוקראינים, צריך לזכור, ספגו בעצמם עבדות גדולות של עשרות אלפי הרוגים. הרוסים ספגו לא מעט גם כן, אבל גם האוקראינים ספגו עבדות כבדות, והאוקראינים מנסים עכשיו בעצם לייצר מנגנון גיוס, לגייס כוח מנוסה שיוכל להילחם בזמן פקודה, כרגע הם עומדים על כמה מאות אלפים, הם מעוניינים להביא את זה לסדר, לסדך של מיליון איש. המיליון איש האלה יצוידו, יאומנו, חלקם כבר מאומן, והמטרה היא, יכול לקרות, אני מעריך, לפני החורף, לנסות ולתקוף את הרוסים באותם שטחים שהרוסים כבשו, המשמעות של כל הדיבורים האלה וכל מה שאנחנו רואים, כמו שאמרנו כבר קודם, שהמלחמה הזאת כרגע לא הולכת לשום מקום, אבל יש כמה התפתחויות מעניינות. מחר אמורה להיות פגישה מאוד מעניינת של משלחות צבאיות מרוסיה, אוקראינה, טורקיה, ובשיתוף ובחסות האום. המשלחות הללו אמורות לנסות ולייצר
איפה איזשהו... איפה בטורקיה?
לדעתי זה אמור להיות או בטורקיה או בז'נבה,
okay.
והפגישה הזאת מטרתה בעצם לנסות ו... להגיע להסכמות כלשהן לגבי ייצוא אפשרי של חיטה מאוקראינה.
עכשיו בעצם אם אני רוצה, אז טיפה לשים את זה למסגר את זה, הרוסים משתמשים במקורות האנרגיה שלהם כערובה מול המערב, מול הצורך של המערב באנרגיה, ובעצם באופן עקיף משתמשים בחיטה האוקראינית, בתבואות האוקראיניות, כשוט נוסף מול המערב ומול שווקי ייצור גדולים, או שהם משמידים את זה, או שהם רוצים לגנוב את זה.
אז זהו, מה שהם עושים הרוסים, הם מצד אחד תוקפים ומשמידים חלק מהמאגרים שנמצאים בשטח אוקראינה עצמה, כדי לפגוע ביכולת של האוקראינים בכלל לייצא את הסחורה הזאת. מצד שני, יש סחורה שעדיין תקועה באותם מאגרי תבואה מחסנים, בנמלים, בנמל אודסה ובעוד מאגרים ומחסנים. אבל מצד שלישי, הרוסים בעצמם, הם בעצמם מייצאים חיטה אוקראינית לכל מי שמוכן לקנות. אם זו סוריה.
אז זה בעצם שוד.
אם זה מדינות אחרות. בהחלט. בהחלט, שוד לאור היום, שוד של כן. חיטה. ובמקביל, כמו שאמרת נכון, הרוסים ממשיכים בקו שאומר, אתם רוצים שאנחנו נאפשר את ייצוא החיטה מאוקראינה? בסדר גמור, אין לנו
שום בעיה. אם אני לא אוכל, אף אחד לא אוכל.
אנחנו רק מבקשים משהו קטן, תבטלו את הסנקציות. כן. רגע שאין סנקציות, אנחנו ניתן זה. אבל, יחד עם זאת, במקביל, כמו שאמרת, יש גם את הסוגיה של האנרגיה. ובפן של האנרגיה, התמונה היא מאוד מאוד מורכבת. כי המחירים גבוהים וממשיכים להכניס לרוסיה הרבה מאוד כסף, והרוסים משחקים פה משחק מאוד ציני. הם צפויים בקרוב מאוד להערכתי, אולי כבר בימים הקרובים, לפגוע באופן משמעותי בייצוא הגז לגרמניה. המהלך הזה יביא את גרמניה להכריז על סוג של השלב האחרון,
שלב החירום. הצנע, קיצוב.
כן, כן, קיצוץ, קיצוץ וקיצוב. זאת אומרת שיהיו תעשיות שיקבלו הרבה פחות גז, לא תהיה פגיעה בהספקת גז לבתים, אבל יהיו תעשיות ומקומות שירצו לקבל פחות גז ולקצץ את הפעילות שלהם.
מה, בשנות ה-70, כשהיה משבר הנפט הגדול, בישראל היה, לכל מכונית היה צריך להדביק תו באיזה יום האוטו מושבת.
כן, אז הגרמנים לא יודע אם יגיעו לזה, אבל בהחלט יגיעו למצב שגרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, אחת החשובות בעולם, נאלצת להשתמש בגז באופן ממש מצומצם. והמשמעות הנוספת זה שזה בהכרח יביא לעליית מחירים שממנה תרוויח רוסיה. אז בטווח הקצר רוסיה מרוויחה, אנחנו אמרנו את זה כל הזמן, זה קורה, וההכנסות האלה מסייעות לה לממן את מחולת המלחמה שלה באוקראינה. בטווח הארוך סיפור הרבה יותר מורכב כמובן, אבל הרוסים לא שוקטים על השמרים, הם לא שוקטים על השמרים, מגבירים את הייצוא להודו, הם מנסים לסגור עוד עסקאות עם הסינים. רוצה לומר שזו תמונה מאוד מורכבת, ומדינה כמו רוסיה, היא לא שוקטת על השמרים, היא מנסה למצוא פתרונות, וזה לא שזה בלתי אפשרי לחלוטין, אבל זה בהחלט מאוד 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 קשה לבודד מדינה כזו גדולה. שיש לה יחסים תקינים עם איראן, עם סין, עם הודו, עם כל דרום אמריקה, עם מדינות אפריקה, צריך לזכור את זה.
כן, כן, גם, תשמע, כמו שאמרנו הרבה מאוד פעמים, בסופו של דבר גם יהיה היום שאחרי, ורוסיה תהיה שם, היא לא תיעלם.
נכון.
והייצור שלה, של האנרגיה, של הגז, של הנפט, יום אחד הוא צריך לחזור ולהיות מוזרם. אנחנו יודעים את זה, זה לא משהו ש... הוא לא משהו שהיה נגמר וזהו, ולא יחזור יותר. השאלה היא איך המערב מתייחס לזה כרגע, כי בסדר, אוקיי, משטר הסנקציות וכל האמצעים הכלכליים אחרים שהופעלו נגד רוסיה, הבנו. אני לא בטוח כמה עוד אפשר לעשות יותר מזה. השאלה אם יש איזושהי תחושה של המטוטלת נעה לאיזשהו כיוון בעניין הזה, או של התעייפות המערב, כי לא יודע, בתחושה זה נדמה שקצת העיסוק, וזה טוב לרוסיה אגב, העיסוק במלחמה הזאת ברמה הבינלאומית ירד דרמטית, לא שומעים כבר יותר את ההצגות או את המופעים של זלנסקי, וכבר אין מצעד של מנהיגים לקייב וכו'.
גם התקשורת העולמית לאט לאט, שים לב, לא שלא מסקרים יותר כמובן, יש עדיין סיפור די רצוף גם, אבל הנפח יורד, ופחות מדברים על זה.
כבר נהיה איזשהו סכסוך בין סומליה, בין סומליה לאוגנדה, אני יודע.
כן, אנחנו כולנו יודעים שזה מתנהל שם איפשהו, אבל אי אפשר לברוח מזה, אמרנו, כי יש לזה השלכות גם על
מדינות. אז השאלה אם יכול להיות שפוטין בסוף, אם זה יהיה פוטין או יורשיו, לא חשוב כרגע, יכול להיות שהם יצאו מזה בשלום באיזושהי דרך. תודה. אוקיי, יספגרו את השנה, שנתיים של סנקציות ומעלה.
לא, לא, זה כרגע אנחנו, זה בלתי אפשרי לקבוע איך זה יסתיים, קשה מאוד, אנחנו...
פעם, אמרתי אולי.
אנחנו כן, אני אומר, יש כל כך הרבה משתנים פה, אנחנו כרגע עומדים לפני תקופה מאוד קריטית, שהיא הסתיו בו אחרי החורף, ואז יבוא לידי ביטוי המשחק הציני הזה של פוטין באופן המלא, כי באירופה ירגישו את זה היטב, ואני מעריך שרוסיה בחודשיים הקרובים תמשיך עם המשחקים האלה ואפילו תחמיר אותם, ומי שתסבול הכי הרבה זה ככל הנראה גרמניה, שהיא עדיין לא ארוכה, לחלוטין לא ארוכה למציאת חלופה מלאה ומיידית לאנרגיה הרוסית, ולכן גרמניה הולכת לתקופה כלכלית מאוד קשה, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, הם יאלצו לעבור, כמו שאמרנו, לסוג של מדיניות צנע בהקצבת הגז ותיעדוף תעשיות, שזה דבר מטורף לכלכלה הגדולה באירופה, מי חשב שזה יכול לקרות?
כן.
בקיצור, זה סיפור מאוד מורכב, הוא, כמו שאמרנו הרבה פעמים, עדיין אני חוזר על זה, הוא לא הולך להסתיים.
כן, שזה לא נחמד. בגדול, באוקראינה, חוץ מאשר במקומות המופצצים, החזרה לשגרה נמשכת? קייב מתפקדת? אודסה מתפקדת?
תראה, הרי מתפקדות, וצריך גם לומר שלפי נתונים של האום ונתונים שמסרו האוקראיני בעצמם, כמעט 3 מיליון מהפליטים שעזרו את אוקראינה חזרו אליה. זאת אומרת, שיש פה בהחלט סוג של בגדול, מקומות מסוימים, שלכאורה חוזרים לחיים. מה זה חוזרים לחיים? מתנהלים שם חיים, גם בקייב מתנהלים חיים. אבל בגדול שאתה חושב על התמונה כולה, אז המדינה במצב מאוד מאוד מורכב. עדיין הכלכלה של החנוכה לחלוטין, היא לא יכולה לייצא את
החיטה שלה. מדינה שכל התוצר שלה הלך ל...
כן, המדינה נמצאת כל היום, כל יום, תחת הפגזות והפצצות באזורים מסוימים, לפעמים מקביל, לפעמים לא. ועבור זלנסקי, אני חושב שאחת המטרות שלו, זה הולך ונהיה יותר קשה, זה באמת לשמר את העניין הזה בדת הקהל הבינלאומי. אל תתעלמו מאיתנו,
זה הולך ויורד וילך וירד. אגב, זה אכזרי ככל זה יישמע, ככל שהוא מצליח להחזיק מעמד, ואין סיפורים שיוצאים על טבח המוני, על הרס עיר והכל, אז פחות הוא יקבל פחות אמפתיה ופחות תשומת לב.
שמע, בוא נזכור, מלחמת העולם השנייה התנהלה שנים, ובמקומות מסוימים החיים נמשכו. זאת אומרת,
כן, העולם טוב, לא עוצה. אני לא בטוח שההשוואה הזאת הוגנת, כי אתה יודע, מלחמת העולם, כשמה, מלחמת עולם. פה אנחנו מדברים על משהו שהוא בסופו של דבר די מוגבל, זאת אומרת, זה לא...
כן,
זה
אבל
לא
יש לו השלכות והשפעות על כל אירופה. אם כן. זה לא, לא, לא בצורה של... עדיין לא. לא בצורה כן. כמובן של פצצות והפצצות, אבל כן, כן בצורה של התייקרות החיים והשלכות על הכלכלות.
אין בכלל ספק. איך עובד הסיפור של שוודיה ופינלנד בנאטו, וזה מתגבש למשהו מעשי, או שזה קצת בהוד?
לא, העניין הזה התקדם בפסגת נאטו בסוף יוני במדריד, אפילו הצליחו לשכנע את ארדואן, זה לא בחינם כמובן, לחתום על מזכר הבנות משולש לטורקיה, שוודיה ופינלנד. בעצם טורקיה הביאה את הסכמתה להצטרפותן, חתמה על המסמך. ככל הנראה, בערוצים אחוריים קיבלו מארצות הברית הבטחה לגבי הספקה של מטוסי קרב חדשים והסרת סנקציות שקשורות לחסימה על הספקה של ציוד מסוג מסוים. ולכן ככל נראה זה מה שאפשר לטורקים פתאום לגלות קצת יותר גמישות, וטורקיה בעצם בכך מאפשרת לקרון הזה לנוע קדימה, ושוודיה ופינלנד חתמו ממש בימים האחרונים על הפרוטוקול הרשמי להצטרפות לנאטו, כרגע נשאר תהליך פרוצדורלי מסוים שעשוי לקחת כמה שבועות, אבל התהליך הזה, הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה והיא לא תחזור, והם יצטרפו לנאטו בשבועות הקרובים באופן
אישי. ועוד היה, עוד היה קולות של איומים מכיוון מוסקבה בכיוון של פינלנד, כי אני יודע שהפינים ממש היו, הם מוכנים בעיקרון עם בונקרים ועם ביצורים ועם מערך הגנתי, זה משהו מעשי או שירד סדנה פרק?
לא, אני לא רואה את הסריט שבו רוסיה מתעסקת עם הפינים צבאית, יכולים לעשות
דברים אחרים. זה לפזר מאמץ, כן, זה פיזור מאמץ קצת לא הגיוני מבחינת זה.
פוטין גם בעצמו אמר בשבועות האחרונים שפתאום הוא שינה את הקו הרשמי ואמר, אין לנו בעיה עקרונית שפינלנד ושווי יצטרפו לנאטו, יש לנו יותר בעיה עם העובדה שאם נאטו יבחרו להציב בשוודיה או בפינלנד מערכות מסוימות, אז זה כבר נשמע קצת אחר.
זה יפה, הוא מתקן תוך כדי תנועה, מה שנקרא.
כן, תוך כדי תנועה, ולכן אני חושב שאולי תעשו מתקפת סייבר, פה ושם מטוס ייכנס למרחב האווירי, אבל לא מעבר לזה.
הבנתי, והמצב ברוסיה, משהו התחדש מהמחאות, מההתפטרויות, מהפיטורים, גנרלים שנעלמים, דברים כאלה, יש, או שזה נכנס לשגרה?
המצב ברוסיה פנימה, מחאות כמעט שאין, אלא מחאות בודדות.
בעצם הוא ספג את הגל הגדול.
כן, הוא גם לא היה כל כך גדול. מה שכן היה, ואני גם כתבתי על זה, זה כמובן, שוב, הקשחה של הרשויות מול אותם מוחים, ממש לפני כמה ימים בית המשפט במוסקבה גזר 7 שנות מאסר על חבר מועצת מחוז מוסקבה, בעצם כמו סוג של רשות מקומית של מחוז מוסקבה, שבעצם העז לצאת נגד המלחמה באופן בפומבי.
זה אותו אחד שהצטלם עם השלט?
כן, לא, 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 לא. הוא הצטלם בבית המשפט לאחר גזר הדין, הוא עמד והחזיק כרזה לפני שכפכפו אותו, והכרזה הזאת היה כתוב שם, האם אתם עדיין זקוקים למלחמה הזאת? והוא הולך להיכנס 7 שנות מאסר לכלא, זו דוגמה למה ש... לאומץ שנדרש מהאנשים האלה להביע את דעתם נגד המלחמה.
ופוטין בינתיים החלים פחות או יותר, זאת אומרת, לא שמענו על הידרדרות המצבו הבריאותי.
לא, לא שמענו על הידרדרות, אבל זה לא אומר שהוא החלים.
לא, לא, אני צוחק, לא התקבעתי כזה.
מה שכן, פוטין מתחיל יותר ויותר קצת לצאת מהקונחייה שלו, הוא גם היה בביקור במרכז אסיה לפני, בשבוע שעבר, ובשבוע הבא הוא צפוי לטוס לטהרן.
כן, זהו, שמעתי על ביקור באיראן, שזה ממש לצאת מגבולות ברית המועצות, מרוסיה.
רוסיה, כן. וזה גם לא קרוב ככה למרכז אסיה, זה נסיעה לטהרן.
זה המזרח.
ופגישה עם הנשיא האיראני והנשיא ארדואן, שגם הוא יהיה שם. וזה מעניין, כי יש פה איזה סוג של היווצרות של ציר, אתה יודע, בעוד המדינות שתומכות באוקראינה, מספקות לנשק, וגם חלקן יוצא נגד איראן, אז יש פה איזושהי היווצרות של ציר רוסי-איראני מעניין, שיש לו אגב גם בבית
צבאי. ציר מזרחי, צריך להגיד, זה ציר... ציר מזרחי מול הציר המערבי.
צריך לומר, כן, ציר אנטי-מערבי.
כן, אבל הוא בגדול, מגיע ממזרח. איראן, טורקיה, כן.
היה מי שקרא לזה, וזה יותר נכון לרוסיה ולאיראן, אחוות המצרעות. שתי המדינות
שלא נגיד, שלא נגיד בכל רם את הביטוי מדינות הציר, אתה יודע. זה לא ישמע טוב עכשיו.
זה לא ישמע טוב, כן, זה מורר לנו זיכרון רחוק.
כן.
אז זהו, אז
זה המצב. טוב, תשמע, לא... בחלק הזה של השיחה, א', ברור היה שהוא יהיה אחר, אבל צריך להגיד ביושר, לא היו מהפכות בשבועות האחרונים.
לא, it is what it is,
וכדרכה שמלחמת התשה מתמשכת, היא מתמשכת ומתישה, ונמשיך לעקוב, ואני מקווה שאנחנו נמצא לעצמנו נושאים קצת יותר מעניינים אשר המלחמה הזאת, כמו למשל תיירות או התחממות גלובלית או דברים אחרים שיצוצו, ספורט לא דיברנו, עובד התחילו הליגות, ואני רק אזכיר לך, ולמאזיננו שאני, אמנם ראיתי את פרל ג'ם בשבוע שעבר, ואת הפיקסיס, בהייד פארק, אבל גולת הכותרת, זה, ואז אנחנו בטוח ניפגש, זה ההופעה של ברוס פרינגסטין בארנה, באמסטרדם, שזה יקרה במאי 2023. עכשיו תראו איזה אופטימי אני. אני לא ידעתי אם אני עולה על טיסה משעה 8:30 בערב ל-9:30 בערב, אבל יש לי כרטיסים להופעה שתתרחש בעוד שנה, פחות 3 חודשים או משהו כזה.
טוב, זה מה, יש לך למה לצפות.
ברור, ברור. אגב, כששואלים אותי, מה, השתגעת כל כך בזמן מראש, ואגונו, סליחה, אם הייתי יכול היום לחזור 3-4 שנים אחורה, הייתי קונה כרטיסי טיסה בכל מחיר, במחירים של אז, מפזר אותם על פני עשור. כי הם היו צריכים לכבד את זה. אגב, הרבה אנשים עשו את זה.
נכון.
אוקיי, טוב, יאיר נבות, כרגיל היה כיף, החלק הראשון גם הרגיז אותי, אבל גם דיברנו על דברים שאנחנו אמורים ליהנות מהם, בחלק השני, כמו שאמרנו, מלחמות זה הפעם לא נחמד, אז נתראה בשמחות, ואני מניח שזה יהיה בקרוב יותר מאשר בפרק הזמן שעבר, מהפעם האחרונה ועד היום.
תודה לך ותודה למאזינים.
יאללה, ביי.